אני שמח להיות פה, איזה כיף לראות את כולם, וגם את מי שלא ראיתי בשבוע שעבר. אני מזמין את כולם כרגיל, למי שמכירה, להשתתף, לדבר, אני אשמח, רק תגידו את השם כשאתם מתחילים לדבר, זה עוזר לי למקם אתכם ולהתחבר אליכם. אז זה דבר שני. עכשיו דבר שלישי לגופו של עניין, ועכשיו, נדמה לי צדיק ת' אני יודע את העמודים בבובל. זה הדרשה לבנימין זאב יטרף. אוקיי? תודה. מקסימום נדב, אנחנו עוד נצא ללימוד, ואז אני... אז אני אעשה איזה מין חזרה קטנה. שבוע שעבר נתתי לכם בראש, ככה נרגשתי, עסקנו בנושא. שלשמוע התכנסנו, אבל מזווית שאני מניח שלחלקכם היא לא מאוד רגילה, מהזווית הבלשנית, הלשונית, ירדנו לפרטים, ומצד אחד ירדנו לפרטים, מצד שני נתנו פריזמה של 1500 שנה. ויש בזה משהו שהוא מבלבל, ואולי אני רוצה לסכם את העניין הזה, להגיד את השורה התחתונה. השורה התחתונה, אל תגידו מומר לידי. תשתמשו במילה משומד. אני צוחק כמובן, הכוונה היא שלפחות בנוגע למקורות יהודים שעוסקים בשאלות של משומד, אל תגידו את המילה מומר, פשוט כי זו מילה שאיננה מייצגת את העולם היהודי אף פעם, עד המאה ה-15 לכל המוקדם. זה מה שראינו בעצם פעם שעבר. אז זה לעשות סיפור ארוך קצר. אבל בעצם השארנו פתוח, אז אני אעביר את זה, כי בעצם לא כולם היו. עברנו על מקורות שמתייחסים אל המשומד מכל מיני תחנות בחייו של המשומד, החל מן המאה הראשונה לספירה במגילת תענית, ועד מקורות מימי הביניים, מספרד, באיטליה, מן המאה ה-15 וה-16, וראינו שהמקורות מתייחסים למשומד באיזשהו אופן בסיסי, שלא ירדנו לעומקו, וזה מה שנעשה היום. ובאיזשהו שלב, מאן דהוא, או מאן דהם, אמרו, החליפו את המילה משומד במילה מומר. ולא, וישארנו פתוח את השאלה, למה זה קורה? מה בעצם הרווח בזה? הזכרנו שבדפוסים, מעולה שלא אמרה, בדפוסים של הספר העברי, במאה ה-16, אפשר לראות את התהליך שאפילו שמנו עליו, אני חושב שאפשר לעשות נקודה עוד יותר קונקרטית, בשנות ה-70 של המאה ה-16, ששם היה צנזור באופן שיטתי ומכוון, של ספרי היהודים, ובראשם התלמוד הבבלי, שהתחילו למחוק את המילה משומד והחליף אותו במומר. זה כמובן לא הייתה הצנזורה היחידה, הצנזורה כמפעל הייתה שיטה ממוסדת, הייתה ארגון של הכנסייה הקתולית, שדרש בעצם התארגנות כמעט של מאות שנים, כי איזה קתולים יכולים לקרוא את התלמוד הבבלי ולהבין מה כתוב שם כדי להתרגז. כן? אז כל זה דיברנו. ונשארה השאלה, מה רציתם מהמשומד הזה, המסכן? מאלה צנזרתם רומי הרשעה, מאלה צנזרתם כל מה שקשור לישוע, ועוד ועוד כהנה צנזורות, ונדמה שהזכרתי שהיה רשימות של צנזורים, ספרים, שעוברים על ספרים, ולא רק התלמוד הבבלי, ואומרים, את זה צריך למחוק, את זה צריך, מין קטלוג או הנחיות לצנזור שבבית הדפוס. אבל מה אתם רוצים במשומד הזה? המשומד בסך הכל, ופה אנחנו חוזרים ללב העניין, הוא במקורות הראשונים לפחות, הוא כנראה איננו נוצרי. מה הוא כן, על זה אנחנו ננסה לענות הערב, אבל הוא כנראה איננו נוצרי, אז למה מישהו שלח את ידו? אז האמת היא שהשערה שלי במקרה הזה, בנקודה הזאת, היא טובה כמו השערה שלכם. אז אני מצפה לשמוע את ההשערות שלכם. למה, לדעתכם, הוחלף המשומד במומר, יש לי כמובן ראיה, אני אשמח לשמוע אותו גם במומר. אורי, אני אגלה לכם שאני ואורי התכתבנו השבוע, כי אורי חשפה כל מיני צנזורים ווריאציות בדפוסי התוספות ל... עם?
עם
עמית. למה זה היה התוספות במציאה?
לכתובות.
לכתובות, נכון, לכתובות. אז הגית בנושא הזה.
הגית, אבל ממש משותף.
אוקיי, מגניב.
זה באמת היה מגניב. פשוט קראנו טקסט. שלושה אנשים, ולכל אחד היה כתוב מילה אחרת, לי היה כתוב מוכרים, לעמית, מה היה כתוב לך? ביתי, וליהושע היה כתוב גוי.
כן,
ממש
כן.
ש...
וזה מכסה את רוב המנעד, יש לנו עוד אפשרות או שתיים.
לא, ואז פתחנו ויקיטקסט, והיה כתוב שם הרבה
כוכבים. ואני חיפשתי בכתבי היד של התוספות, ולא עשיתי את זה באופן שידבי, אז לא מצאתי עוד וריאציה אחרת, אבל אני חושב שבטח... כן, אז מה זה משקף הדבר הזה?
סתם, הכי מחשבה ראשונית, לא מעמיקה מדי, אבל למשומד יש קונוטציה שלילית, ישר זה נשמע כמו שמע, זה נשמע לא טוב, ומשל עוד כמה שמע, כנראה אנשים שעשו את המהלך הזה, זה אנשים שבעצמם משומדים, וזה לא נעים, כאילו, לא, מומר זה הרבה יותר רך.
מטרד.
כאילו, זה למה אתה מהלך של
שמה, מהלך שלי? יפה, יפה מאוד. האמת היא שכשקראנו את, בדפים שלכם יש, מי שלא ראו בשבוע שעבר, יש את אגרת המכתב של רבי חסדאי קרסקס בספרד, משנת 1391, ששם ראינו שזה המקור העברי הראשון, ששם מכנים מישהו שהתנצר במילה וימירו, נכון? אמרתי לכם שהוא חוזר אולי 7, 8, 9 פעמים בתוך המכתב הזה, שהוא סוקר את קהילות ארגון, והוא אומר, מספר מה קרה להם בפרעות קופנון א', אז הוא אומר, אלה כך וכך מתו, כך וכך זה, ורבים מהם או מעטים מהם המיר. הוא לא אומר המירו דת. אבל, ובעצם כבר משם זה עולה, שמה, אולי מתוך צנזורה פנימית, אולי, זה מכתב שבעצם היה אמור להגיע באיזושהי דרך לרשות הקתולית, לאפיפיור, שלח את זה לאנשי הוויניון, לא משנה, ואולי מתוך צנזורה פנימית, אולי מתוך הבנה שיש פה איזה עניין רגיש, אז הוא לא אמר התנצרו, לא אמר גילחו ראשם, כמו שנהגו יהודים לומר באירופה שמי הביניים, ועוד דברים אחרים, אלא הוא אמר המירו, כלומר החליף. וזה מתאר באופן נאמן את מה שקרה, עברו מקבוצה אחת לקבוצה אחרת, אבל אין, זה לא נושא שהוא מטען שלילי. האמת היא שאם לא ממש מי שהיה קורא את זה ומבין עברית ולא היה מכיר את הרקע של הסיפור, לא בטוח שהיה מבין מה עשו אנשים שאולי החליפו בגדים כדי שלא יתפסו אותם. אולי, זה, עד כדי כך אני חושב שזה ניטרלי. אז אני מקבל את ההצעה הזאת. רעיונות אחרים או מחשבות על זה? מה שקשה לי עם הדבר הזה, זה למה בעצם, או לא, קשה, או שזה משקף איזו סיטואציה מסוימת, למה שהכנסייה הממוסדת, הקתולית, הגדולה, תהיה מוטרדת מזה? האמת היא שהמומרים האלה, אולי נראה את זה בשבוע הבא קצת, שעם כל הכבוד, המומרים האלה לא היו בהכרח סחורה חמה בשוק הנוצרי. אנחנו מתחילים, מדברים פה קצת על הסוציולוגיה של התופעה, ואני לא רוצה להעמיק בזה כרגע, אבל מצד אחד, המתח הזה הוא חשוב לשים אותו בראש כשאנחנו מדברים בכלל על שינויי זהות. מצד אחד, כל קהילה, בקהילות שנמצא בתחרות, רוצה לצרף אליה אנשים. יש משהו בתחושה הזאת, קוראים לזה מיסיון, כן מיסיון יהודי, לא משנה, אבל באופן בסיסי, כשמישהו מצטרף אליי, למה שאני חושב, למה שאני מאמין, זה ניצחון. נכון? זה תחושה מובנת. אממה, כשהוא מתחיל לחיות פה לידי, אפשר להכין להסתכל עליו בעין חצי עקומה, רגע, ומה אם הוא לא באמת? ונגיד שהוא החברים שלו, והמסחר שלו שנשאר שם, והמשפחה. יש משהו מאוד בסיסי של חוסר נאמנות, של חשד עמוק כלפי... קרא לזה, אני אתחס לבני המילה, אני ארשה לעצי, מומרים מדת אל דת. זה נכון לגבי מומרים או משומדים שהצטרפו אל הנצרות, זה נכון כלפי גרים שמצטרפים אל העולם היהודי, זה נכון אצל מוסלמים, בתקופות שונות, זאת שאלה שתמיד מרחפת מלמעלה, שאלת החשד, ממש עננה. למה אמרתי את כל זה? אז למה שהנצרות הממוסדת הקתולית, מה אכפת להם המשומדים האלה? באמת, אז יהיה כינוי גנאי, לא יהיה כינוי גנאי. באמת, בינינו ביניהם, הם גם כינו אותם לכינוי גנאי. באמת. שם?
זהב.
זהב, אוקיי.
וכאילו, זה משהו יותר טוטלי כזה. זה לא מדבר על מה שהם כבר לא, אלא זה אומר מה שהם בחרו שכן, זה נותן להם איזשהו מעמד אחר, שלא רק, הם פעם היו יהודים, אלא, היי, הם נוצרים חרשים, כאילו...
כן, כן, ואת אומרת, אז גלום בזה גם גנאי כלפי הקבוצה שקיבלה אותה. משהו, לזה...
גנאי, או כמו שאתה אומר, איזה סוג של ניסיון, שכאילו, רוצים לתת להם איזשהו צד חיובי יותר דווקא.
אבל מי רוצה לתת להם את התקיוגי? הכנסייה? יכול, לא יודע, אני לא, אני תוהה, אני מבין מה את אומרת, אני מתחבט על זה בעצם כבר כמה שנים, אני לא יודע אם זה משכנע. אגב, יכול להיות שבאמת צנזורים שונים או אנשים שונים בכנסייה הקתולית, היו להם מוטיבציות שונות או הבינו באופן שונה את, את הסיטואציה, ואולי היה כאלה שהיו להם רגשות קשים כלפי המונח הזה, וכאלה שהעבירו את זה הלאה. העובדה היא שיש יש ספרים שעברו צנזורה במאה ה-16 וגם אחר כך, בתחילת המאה ה-17, ואת המילה משמעת הם לא צנזרו, להם זה לא הפריע. אז פה אורי גם הזכירה וגם נדמה שהזכרנו בפעם הקודמת, יכול להיות שלנקודה האישית יש משמעות. זאת אומרת, מאחר שהצנזורים, לפחות חלקם, היו אנשים עם עבר יהודי שיכלו לקרוא את התלמוד הבבלי, אז הם חוו, יש פה משהו יותר אישי. ואם ככה, אז החלון הזה, דווקא התמיהה הזאת, זה לא צנזורה קלאסית. כי אין פה פגיעה בדוקטרינה הנוצרית, באמונה, באמת, ומסוג הזה. אז דווקא בגלל זה, אולי זה משקף את העמדה האישית, את המקום האישי של אנשים שהיו עסוקים בצנזורה והרגישו שזה משהו שהוא קשה כלפיהם, כי ברור שמשהו שמתקשר עם השורש עם עמדה לת בעברית או בארמית, הוא קשה והוא ביקורתי והוא אפילו מאיים. ולעומת מומר שהוא בעצם חידוש לשון ניטרלי ויפה. Having said that, זאת אומרת, על כל הדיון עכשיו על המאה ה-16 ו-15, סליחה שנייה, אני רק אסיים את הנקודה, מניח שהמשומדים הם נוצרים, כן? אנשים שפשטו את חליפת היהדות שלהם ולבשו את חליפת הנצרות החדשה. תבחרו אתם מה זה סופרמן ומה זה לא. אבל מה שאני רוצה בעצם לעשות, ואנחנו עוד נצא ללימוד אישי, זה שנראה את המקורות מן התקופה התנאית. בעצם הראיתי לכם שבוע שעבר את המקור הכי קדום שעוסק במשומדים. ומכאן ואילך אנחנו באים למקורות חז"ל, תקופה התנאית. ותקראו את המקורות, בואו נלמד אותם. אני אגיד לכם, נגיד, לא מצפה שנקרא את כולם, נלמד את כולם לעומק. תתרכזו, אנחנו ממקור, אצלי זה מספר 8, תוספת תעסוקה, פרק ד'. תלמדו את זה, ואת מקור מספר 9 ו-10 כמובן. פספסתי פה מספר, לא אני, הוורד. פספס מספר, תוספת הדמאי, אתם יכולים לפי הסדר, אתם יכולים לדלג, אתם יכולים, אין לסדר חשיבות. ומה שאני רוצה שהשאלה שתשאלו את עצמכם היא, מי זה המשומד הזה? מה דמותו, מה הוא עשה, מה אפשר ללמוד עליו, מה היחס כלפיו? זה מה שאני אנסה בעצם בשלב הראשון, ואולי נראה לי שזה ימלא לנו את כל הלימוד הערב. אז תכף נגיע לזה. הרב נדב, מה רצית לשאול על הלאים?
טוב, זה עוד
ללמוד. לא, בסדר, אבל אנחנו עדיין.
היה בדתום ברמות את הזמן, היה המרת דעת. ומיד כאילו ראיתי, אמרתי, אני מניח שזה ממש קדמי. ראיתי משום עדות, אבל ברגע שזה היה כשם בעצם מוקשב כזה, גם זה חידד את הנקודה שמשומדות, משומד, הוא יהודי. אבל הרעיון של המרת דת זה רעיון שאחר גם על מה זה דת. מה, ומציג דת כמשהו שיש לו בעצם מופשט להמיר אותו.
היא לקחה הרבה שנים לגלל
מסתדל. להוריד אחד ולבוש אחר. זה רעיון שאני מניח שגם הוא היה לו מהלכים יותר ויותר הכנסייה מאשר...
אז ההערה היא נפלאה, והיא לא רק אחורה, גם ממש קדים. אז לגבי המקור ביבמות, באמת זה רק בדפוס הנוסח הזה, זה גם בלבול שם עם תרומה, יש שם, אבל הנוסח הוא משום, הזכרתי את זה שבוע שעבר, שאין אף עיקרות בעשרות המקורות, שבסכום המצטבר זה עשרות כתבי יד של המרת מומר, רק בדפוסים הנוסחים. אז זה הזכרתי, אבל כמו שאתה אומר, ברור שהמושג שמומר, ואחרי זה המרת דת, משקפים קונספציה שונה של מה זה דת, ולשם אני חותר. בואו נראה מה משומד הזה עושה, מה הוא, וגם נשאל, ואחרי זה נוכל לשאול את השאלה, רגע, אז איך זה משפיע, איך ההבנה הזאת מגדירה את פני הדת, הקהילה היהודית שמתוכה אנחנו... מתוך המשקפיים שלנו אנחנו מסתכלים כרגע. אוקיי? אז זמנים, 8:50. תשע ועשרה, בסדר? ואני פה שותף, אני אעבוד אליכם. טוב, נחזור לנגיעה, בסדר? יפה, אז אלחנן שואל, מה החלטנו שבשביל מדהים הם? תן לו את הרשימה. אני לא הספקתי לעבור את זה כולם, אני מתנצל על זה, אבל אני שמח לשמוע, אשמח לשמוע את כולכם, לגבי המחשבות שלכם, מה ראינו ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה. אלחנן, אתה מסייח את השאלה עוד פעם? מה? בסדר, יפה.
אמרתי את זה,
כן. מה התכוונת?
התכוונתי לשאול את מה החרמנו לפי המקורות, שהוא ההבדל בין משומשים למינים.
כשהאפשרויות הן?
אני חושב שמה שהגענו שהכי סביר זה שמשומד זה מישהו שיצא מכלל ישראל לתרבות הלניסטית מסוימת, בלי שברור שהוא אימץ דת אחרת. ומין זה נראה אולי יותר מישהו נוצרי שקיבל על עצמו דת אחרת.
אוקיי.
ולכן יש הלכות מסוימות שבהם המין הוא מוצא החוצה, בצורה שבה ישראל משומד עוד בתוך המחנה.
כן, אז אני אתייחס לתשובה...
זה מין כמשהו טיפה יותר חמור.
יפה, אז את הנקודה הזאת האחרונה אני אתייחס עכשיו ואני מצא אותה ואני לא רוצה לשמוע את המילה מין פה. אנחנו אנשים מאוד פוריטניים. אז המין הוא בוודאי יותר חמור במקורות שראינו היום, ובאופן כללי, לא, בוא, אפשר להגיד הפוך, אין מקור שמראה שהמשומד מקבל יחס שלילי יותר מן המין. זאת אומרת, הוא לכל היותר מועלה לדרגת מין, נקודה. ומה זה מין? זאת שאלה באמת סבוכה, הזכרתי פה קצת בחלק מהשיחות. האפשרויות נאות מין נוצרי, זורואסטרי, אפיקורוס, אדם שלא שומר על ההלכה, אולי נוצרי מזרחי דווקא, ולא נוצרי, פחות או יותר. אז אנחנו נשאיר את זה בצד, מה הוא מין, אני בגלל זה לא כתבתי שום דבר על זה בדוקטורט שלי, אבל כן, לגבי המשמעת, אז אני חוזר, רוצה לשאול, האם יש אופציות נוספות, נוסף למה שאלחנן אמר, מה זה משומן? ועוד שאלת מטה נקרא לזה, האם אנחנו חייבים, או האם אנחנו יכולים להכניס את כל המקורות לסל אחד, אולי יש פה יותר מאשר משומד אחד. זאת גם שאלה. אורי, כן. הייתה
פה
משומדת אחת
שלפי
חלק
מהדעות,
אבל
כתוב
שהיא
התחתנה,
אז
אולי כאילו, מה זה רק? זה משמעותי להתחתן, כן? אבל היא התחתנה עם מלך. יווני,
ואילה, לאו
דווקא
אמירה
דתה,
וכאילו... אמרתי מירה דתה.
אה?
אמרתי מירה דתה,
סולה. לאו דווקא השתמדה. וכאילו, מה זה
השתמדה?
אילה דווקא החליטה
שהיא לא יהודיה
יותר, ועכשיו בי פנטה. יפה, אז זה מירה בבליגה. כן. וגם אחר כך, איך שאני ראיתי את המעשה הזה שלה, שהיא באה ו... צועקת, לי זה
נראה שהיא צועקת בכאב, כלפי הקדוש ברוך הוא.
וכאילו, זה ממש נראה לי שזה
מילים
ומעשה שיצאו
משורש
נשמתה היהודית. לא,
ממש לא מעשים אנשים. יפה, אז נתחיל במילה בלבלגה, באמת. קודם כל, חשוב מאוד להגיד, אני עושה כבר פרומו לשבוע הבא, שתמיד שואלים אותי, רגע, אז כמה מישהו יודעים אם? אז באמת מעניין שזה לא עלה פה אפילו... ושעתיים וחצי של לימוד. כמה משומדים היו? איפה הם היו? וחשוב להגיד את הפרט הזה, שהמעשה בנייה בדרגה הוא המעשה היחיד שמספר על משומדת, משומד, בכל ספרות התנאים. בשבוע הבא אנחנו נראה עוד שני, אני קורא לזה סיפור וחצי, שמזכירים כביכול המשומדים בתלמוד הבבלי. סטו. זאת אומרת, אם אתם נראה לי, כל אחד מכם יכול לזרוק פה עכשיו שלושה סיפורים על מינים. והזכירו לי את זה, המין שעשה ככה, והוא נפגש עם הזה, אמרו לי, זה לא השדה. משומד בספרות חז"ל הוא דמות שאין לה כמעט רקע ריאלי או היסטורי. וזאת שאלה, אוקיי? אני אחדד את השאלה. האם באמת היו אנשים כאלה שקראו להם משומדים? היה מישהו שהלך ברחוב והוא זכה לכינוי הזה. או שאולי זו לא יגיד פיקציה, אבל זה מושג יותר מופשט. צריך לשים את זה בראש. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, אני חזר למרים במגל, על פניו, יש פה מעשה במישהי שכתוב עליה שהשתמדה. היחידה. היחידה בספרות חז"ל, והיא ראויה לכבוד, רב, משהו זה. והטענה שלי, ניסיתי לשכנע חלק מכם בזה, תוך כדי הלימוד, מי שלא, אם יש אי הסכמה, אז קדימה. הטענה שלי, לגבי המטען שמייחסים להשתמדות שלה, וזה דומה למה שאומרים אומרת, זה שהמקור הזה הוא קצת אמביוולנט. אני לא ציפיתי שזה מה שיהיה במקור שצפה לי על האישה היחידה שהשתמדה. נגיד שהשתמדה זה בגלל שהיא נישאה לסנדו כיווני, אחד, גם על זה אפשר לשים סימן שלה, אבל לצורך העניין כרגע עושים לי בצד. זה מה שהיא אמרה? בסדר. זה לגמרי אמירה של מישהי שאחת מבפנים, אני אגיד את זה שוב כי אולי זה היה פה קצת יוונית וזה אולי לא כל המבינים, היא באה למזבח ואומרת, זאב, זאב, אתה החרבת את העולם של ישראל ולא עמדת להם ביצרתם, לפי נוסח הירושלמי, ולא עמדת להם בדוחקם. כלומר היא באה למזבח ואומרת, המזבח בתור זה שמייצג את הקורבנות שישראל מביאים אליו, אותם הקורבנות שמהם הכהנים אוכלים, אותם כהנים שהיא שייכת אליהם, אותם כהנים שהיא שייכת אליהם ופרשה מהם ועכשיו היא כבר מתפרנסת ממקור אחר, והיא אומרת, אני עם הדבר הזה גמרתי עם השחיתות הזאת. ואם, אני לא בטוח בזה, אבל אם גם המקור הזה יש לו בסיס ברקע ההיסטורי של התקופה ההלניסטית בארץ ישראל, אז הכהונה בארץ ישראל בתקופה ההלניסטית הייתה דבר מושחת בהחלט, עם המון כסף בצידו, בדרך כלל מי שהתנגד לזה מי שהוריד אותו מהכהונה ומי שתמך בזה משהיה למעלה, ואז התחלף. זאת אומרת, המקור הזה בהחלט משקף בעייתיות שהייתה גלומה במוסד הכהונה ומתנות הכהונה בתקופה של ההלניסטית, של היוונים. ובתור שכזאת, זה גם יכל להיאמר על ידי שלומי אמוני ישראל. עכשיו, אני לא צריך להניח את זה או את תחושת הבטן שלנו, כי יש מקור, שהזכרתי אותו לחלקכם, מקור שאומר דבר מאוד דומה. בראשית רבה, מדרש רבני, לגיטימי, כן, מן הזרם המרכזי, שהוא מאוחר יותר לתוספת שלנו בוודאי, לתוספת כ-200 שנה, אם למרים בלגה, אז יכול להיות אפילו 500 שנה, והוא אומר על הפסוק, בנימין זאב יטרף, בבוקר יוכל עד לערב יחליק שלל, הוא אומר ככה, רבי פנחס, המורה ידוע, רציני, הוא אומר, הוא מפרש, אני מתרגם הערמית, מפרש את הפסוק במזבח, הוא אומר, מה זאב הזה חוטף, כך היה המזבח חוטף את הקורבנות. עכשיו, אתה חוטף את זה, לא בדיוק מה שהיא אומרת, הוא לא בא ותופח על המזבח, ולא מהסיבה הפשוטה שמזבח לא קיים בעירה, אבל הוא בכלל פוקד באותם המילים, מילים שהן לא פשוטות, לא אינטואיטיביות של אדם מן השורה הענקות כלפי המזבח, והוא משתמש בביטוי חוטף את הקורבנות. וזה נראה, יכול, שהוא גם מצביע על איזושהי בעייתיות ביחס למזבח. עכשיו הוא, אני אומר, הוא לא פותר, הוא לא חווה את עולם המזבח באופן בלתי אמצעי, כן? כי הוא חי במאה, סוף המאה הרביעית לספירה אולי. אבל כן, זו כנראה מסורת שמתגלגלת. אני לא רואה פער גדול בין הדברים של מרים עד בן גל, לבין מה שאומר בן נכנס. זאת אומרת, שאם הקריאה הזאת מקובלת, ואני מזמין אתכם להתנגד לה, אז המקור הזה לא מסמן את המשומדים, את המשומדת במקרה הזה, עם מטרה על הקיר וחיצים שמופנים כלפיה. היא בטח עשתה משהו לא לגיטימי או לא או בעייתי, אבל היא לא, אם אנחנו מדברים במושגים של פנים וחוץ, איפה שלא נעבור את הגבול או משהו כזה, אז היא עדיין בפנים, במידה רבה. הסנטימנט שלה, הרגע שלה, בוודאי נמצא בפנים. אגב, איך אני, יש עוד מידע חשוב בנקודה הזאת שאומר ביחס לתוספתא, שתומך בזה שהתוספתא אולי היא לא כל כך ביקורתית. זאת אומרת, התוספתא אומרת, משמע בלגה קיבל מקום דפוק לאכול את הקורבנות כי מרים השתמדה. כך אומרת התוספתא, זאת אומרת, יש פה היבט ביקורתי. אבל הירושלמי שואל את אותה שאלה, אומר לי, למה משמע בלגה קיבל מקום כזה את הבדרום? וחלונו סתום את הבדרום סתום. והתשובה שלו, יש תשובה אחת שאומרת בגלל, הנה, יש תוספתא שאומרת מרים בלגה, והדעה אחרת, הראשון אומרת, מפני עיכוב משמרות. כלומר, בגלל שהם לא תפקדו כמו שצריך, כי משמר מכהן לא הגיעו בזמן, או פישלו, או משהו כזה. טענה לגיטימית, אולי הם לא היו בסדר. אבל המטען הזה של מרים בת בלגה לא מספיק לדעה הזאת הראשונית, לא מספיק כדי להסביר את הנחיתות של בת בלגה. זאת אומרת, גם העמדה הזאת הראשונית, היא משקפת את העובדה שאולי זה לא כל כך נורא משהו. תיארות לגבי זה.
אני חושב שהיא משובדת בגלל שהיא התחתנה עם יוונים, לא בגלל הביקורת.
אתה לא היחיד שחושב כך.
כן, זאת אומרת, ביקורת, אבל לא שהתחתנה עם יוונים, אבל ילדיה היו יש לה מחצרות יוון.
אז יש פה הרבה הנחות.
זה השמד, זה הסוף, זה המוות של
היחד שלה. זה דבר שאני לא משתכנע ממנו. בוודאי שהרוב הפרשנים כך הבינו, ולכן גם הלכו והוסיפו את דבר החיבור. אמרו, נשתמדה והלכה בנושא, כי הם חיבור בין שני הדברים. ברור שהנישואים לסרדיות יוונים לא נתפס כמעשה של חיבור גדול, קהילה. אבל כל ההגדרה של ילדיה היו ככה או אחרת, והעובדה שהיא בחוץ, זה גוזר עליה זה, אלה אמירות מאוחרות הרבה יותר מאשר התקופה של היוונים. ובעצם אני חוזר לשאלה שהרב נדב הזכיר בהתחלה, או להערה, ושמה שצריך לעמוד לנו ברור, זו השאלה, איזה, מה בעצם, מה זו דת? ואם יש כאן דבר דת, כדבר, כמערכת סגורה, מה מגדיר אותו? ואחרי שנענה השאלה מה מגדיר את הדת, בהנחה שקיימת, אז מה מסדיר את ה... האם יש מן התהליך של יציאה וכניסה? האם זה דבר שהוא בכלל אפשרי? ואם הוא דבר, אם תהליך של כניסה או יציאה אפשרי, אז מה התהליכים שהביאו לזה, מה צריך לעבור? יש פה שורה של שאלות שצריכים לענות עליהן בצורה מאוד מסוימת כדי לקבל את הפשוט. אני מעלה את זה פה עכשיו באופן מפורש ואני אגיד שבתקופה ההלניסטית, אני די משוכנע בזה, למרות שזה לא... זה לא ה-common sense או האינטואיציה של רובנו, זה שבתקופה ההלניסטית עדיין אין כזה דבר לצאת אם את יהודיה, את יהודיה. את יכולה להשתמד, את יכולה להתחתן עם יווני, אתה יכול להיות משוך בעורלה, אתה יכול לעשות הרבה דברים. זה אומר שאתה לא בסדר, אולי אפילו מגיע לך גזר במוות. אבל אתה עדיין אחד משלנו, כי אין כזה דבר לצאת. מה מגדיר אותנו? תעניין זה, אתה כבר ענית
על הידה שלנו.
על הידה?
משפחה.
נכון. לא, כניסה ולא יציאה. עכשיו, מתי זה השתנה, איך זה השתנה, למה זה השתנה? שאלות גדולות, אולי נתרס עליהן, אבל אני חושב שבאופן, אנחנו לפחות כעמדת מוצא או כפרשנות ראשונה, אנחנו לא חייבים להניח את כל הדבר הזה, שבכלל אפשר לצאת או שאפשר להיכנס, ושמי שעושה מעשה מסוים אז היא לגמרי בחוץ, בתורה, במקרא, אנשים עושים דברים נוראים ואיומים, יכולים לחלל שבת, יכולים לעריות, אבל אף אחד לא אומר עליהם שהם לא בני ישראל יותר. רק אומרים להם שהם פרוטאים, אולי צריך להרוג אותם. זה הכל. אז, אבל זה בסדר, זה רק משקף את העובדה שהם עדיין שייכים בכלל נורמטיבית למערכת הזאת. כן? יש מערכת, המשפט משקף את מי שכפוף לו, מי שבתוכו. אז זה לפחות, זו הראייה של הראייה מבפנים של העולם המקראי בוודאי, ובעיניי זה ממשיך עוד הרבה הלאה.
אבל כאילו, ברור שלי, בתקופה ההלניסטית דווקא זה הכי, לא יודע, אולי כאילו ככה זה נתפס לי בכל סיפורי חנוכה, יש ממש מעמד של המתייוונים, והם כאילו הם האויבים הכי גדולים, כאילו, ולא יודע, אולי זה שפה מאוחרת שהדבישו על הסיפורים ההלניסטיים, אבל...
אני איתה. מי זה המתייבים האלה, מה הם עשו, ומי מצייר אותם ככה? זה לשאול שצריכה לתלם. עכשיו, אני לא אומר שאין אנשים שהקהילה לא רואה אותם כבוגדים, או לא מתייחסת להם בחומרה. השאלה עם המעשה שלהם, עם הקונספט הזה, עם דגם המחשבה, שאני יכול להיות יום אחד שייך לקבוצה אחת, ויום אחד שייך לקבוצה אחרת, באמצעות מעשה שאני עושה, האם הקונספט הזה קיים? ואם הוא קיים, האם הוא דווקא בדברים שאנחנו רואים, האם הדברים שחוזרים עליהם, הם הדברים שעושים אותו. התשובה שלי היא שאני לא חושב שזה נכון, אגב, אני קשה לנו לענות איך קראו להם הכתבים האלה, כן? ביוסף ועתיתיהו, ספרי מכבים, הכל הגיע לנו לא בעברית, וגם לא בארמית. המילים היווניות שמשתמשים כלפיהם, אגב, הזכרתי את זה גם שבספרות הנוצרית הקדומה, מתייחסים ככה לחלק מהפעולות של בין אם לגנאי ובין לשבח, של מי שמחליף. אז מטבולה, במילה שאתם בטח מכירים, והפחזו, אלה מילים ביוונית שמציינות את התנועה, את הכיוון. החליף, הלך להתנגד לכאלה דברים, אנשים שמתוארים, לא יודע, דוברי הלווים ביניכם, דוברי את המילה הפוסטקס כמובן, שזה התרגום המוחלט למשומן, ביוונית, אצל פילו, זה אנשים, אנשים שמורדים באל, שבאים למצוות, אז זה, הם לא עברו לשם קהילה אחרת, הם פשוט לא שומרו למצוות. זה דוגמה לזה שיש להם קושי אפילו לדבר על איך הם התייחסו אליהם. בחומרה בוודאי, אבל מה בדיוק היו המעשים, מה היה השילוך הקהילתי שמגזר מהמעשים האלה, זה יותר מוכר. עוד הערות ושאלות? נו.
דבר שאתה עושה את זה, אני חושב שהגעתי לסוג של המסקנה עכשיו, אני בהתחלה לא הבנתי כלל את ההקשר של התוספתא, של כיצד משומד, או שאנחנו עוד לא שם.
יאללה, לקחת את זה למשל, קדימה.
הרבה שכנסים על איזה משומד, ואז מה שאנחנו בכלל דיברנו עליו בעבוד הזה, שיש כאילו שלוש דעות בתנאים, הראשון זה רשימה של עבירות, של הכל להבין בעיקרון, יכול להיות שהם מסמנים גם מעמד חברה.
המשוך זה לא להב.
מה?
המשוך זה לא להב.
אפשר, אוקיי, זה איסור כבד וזה גובל על איסור הזה.
יכול להיות שזה בכלל לא עשו. יכול להיות שזה מישהו שהוא מהול, זה לא יכול להיות, זה מישהו שהוא מהול.
ועשה
את זה בצורה אקטיבית. השאלה, מה בדיוק היה הפרקטיקה של המשיכה, זה נושא, אבל יכול להיות שזה רק...
יש משהו מאוד מאוד חמור על משהו, בסדר.
אוקיי, בוודאי, שזה עכשיו לדבר חמור.
בסדר,
אני חושב שזה לא להגיד את זה לא לב,
אבל חלק מהדברים...
רגע, אז בוא... יש פה הערה מבין השורות, נכונה. קראנו, או לא הסברנו, אנחנו מדברים כבר מלמעלה. אז בואו נקרא ונסביר, ואז... קדימה, צא.
האוכל שקצים על איזה משומד? כיצד משומד?
רגע, כלומר?
מי שאוכל שקצים...
שזה מה זה?
שזה בעלי חיים קטנים שלא קשרים, שהם גם ממש נופלות
לכדור. מי שאוכל משהו שאסור, על פי התורה. אוקיי.
אפשר להגיד,
כיצד
משומד
שהמילים
האלה לא מופיעות בחלק
עם כתבי
היד? אחר לגלות וטריפות שקצים ובנסים, האוכל בשר חזיר ושותה יין נסך, ומחלל את השבת, והמשור.
תסביר כל אחד מהם.
אוכל נבלות וטריפות, אז חיה שהיא נבלה או טריפה, שהיא חיה כשרה שהיא רשות משחתה נכון שהיא טריפה, שקצים ובנסים,
אכברים. כן, אותו דבר, זה דברים
שלנו. אוכל בשר חזיר.
זה נראה לי ברור, כן.
שותה יין נסך, מיין שיתוסף.
נכון, וזה אסור...
והמחלל את השבת.
גם זה די ברור.
והמשוך, זאת אומרת מישהו שמושך באורנתו עד שהיא קיימת שוב.
הוא מושך, אבל קודם כל הסיפור של המשוך זה באמת...
זה משהו
רליסטי מאוד כאן. רציתי להגיד כל כך שהוא דרמטי, זאת אומרת, ספרות חז"ל עוסקת בזה הרבה, זה כנראה אנשים שלמרות שהם היו מעולים, רצו להיראות כלא מעולים.
למרות שהם היו מה?
מעולים.
אוקיי.
מולים. איך אומרים? מעולים. איך?
מעולים.
מימולים זה בישראלית, חזלית.
מימולים.
מימולים. תודה. מה זה? לא מהולים במים. אז הם ניסו לראות שאינם כאלה. האם זה הלניסטי? כמובן הגימנסיון, תרבות הפולחן הגוף והעירום שמביאים לזה שאנשים כנראה לא רצו או רצו להשתייך לקבוצה אחרת, הביאה לזה, האמת, לזה שהם יעשו משהו שהם יראו, לא יראו יהודים במובהק. אגב, הרומים היה להם כמה סריטות, או הם טענו שהיהודים, יש להם כמה סריטות, כמה דברים שיפרו להם במיוחד. אני מדבר על הרומים. נדמה לי שברשימה הזאת, המילה היא לאו דווקא. זה שבת, בטלה, זה, מה זה?
בטלה.
כן, זה שיגיע אותו. זה כאילו האנטישמיות הכי גדולה הרומית יוצאת שם. לא, אולי, אז אולי המילה היא השלישית.
זה המילה, כי
הוא מתבקח
עם רבי עקיבא
וכל ה... אני מדבר, זה שלא מקורות היהודים זה הופך להיות, זה ודאי, אבל השאלה אם מקורות הרומים משקפים את זה, אבל לפחות שאני טועה, אני צריך כבר לדעת. מה זה? המילה והדבר כנראה שכן, והדבר השלישי זה מקדש בלי אלוהים, מקדש שהוא ריק. שיגע אותה, לא צריכו להבין את זה. מה זה? כן, כשחושבים על זה ככה, זה הגיוני. והיהודים האלה כאילו סרוטים, הם לא הביאים, זה מוזרות, ככה זה משתקף, לא יודע, אצל קסיוס דיו, וגם לפניו, אצל... לא סיימן, ברח, קיצר. זה מצוי, זה מאוד נפוץ. אז... משוך, אז זה הסיפור של המשוך, זאת אומרת מישהו שדווקא היה נעול, אבל אולי ביטל את המילה בכלל פיזית, אולי רק נראה כאילו לא, אבל זה הסיפור של ברית המילה. רבי יוסף בר יהודה אומר?
אף על לבוש כליים.
מה זה כליים?
בגד ושעטנס.
כן, שעשו עם צמר פשתים.
אז גם, כן, נפסיע. זאת אומרת, רבי שמעון בר יהודה אומר, אף על עושה דבר שאין ליצר תאב לו.
זה נפלא. כן, כלומר?
וזה היה קצת יותר קשה לעמוד על למה מדיוקים.
רעיון?
כי הכל יכול להיות משהו שהיצר אותה הם לא עולות, תלוי בהקשר חברתי ואישי.
בוא נסביר כאן את המילים, לפני שאתה מנסה להסביר את היחס הזה לדברים שלפני כן, ומה הפירוש הזה? רצית להגיד?
כן.
תזכירי? אלינור.
כאילו יאיר אמר מכל שזה אולי להפיץ דברים שהם...
כאילו
אתה עושה משהו שאתה לא, אפילו לא רוצה לעשות, אתה עושה
את
זה סתם בשביל
להכניס. כן, זאת אומרת, אדם שבאופן, כזה, ההנחה של רבי שמעון אלעזר זה שיש דברים שאדם נוטה אליהם בשם חטאים, ויש דברים שאדם לא נוטה אליהם, הם אסורים, אבל אם אדם לא נוטה, אז מה הבעיה שלא יעשה אותם? וזה עושה אפילו דבר שהלב לא נוטה אליו, משהו כזה, נכון? אני מת על זה בסוגריים, אני מת, משתמשים, משתמשים ומביאות כל מיני מונחים שהם לא כל כך, בשבילים כל כך לא מובנים אליהם, שכן מובנים אליהם, כמו אמיר הידתה ולאחיס, זה שפה שלמה, אני סיפרתי את זה בבדיחה פעם קודם, נכון, אני מזכיר, אבל זה, אני לא יודע, אני יכול לחשוב להגיע, אבל זה תוספות מאוחרות, בסדר? זה המצאה של הבבלי, אולי סוף ימי הבבלי, וזה בדיוק, זאת הנקודה, זה נכון, שהלאחיס הוא נשען על הדבר הזה, אבל קיצור, זה עולם כאלה, זה יפה.
יכול להיות שזה
סגי נאור? מה זאת אומרת?
שהוא אומר בצורה יפה דברים שקשורים ליצרים מיניים, שאולי בן אדם לא יכול להשתלט על זה, או חושב, וזה גם...
לא, לא. אז אני לא אכפור לכם עוד קצת אטימולוגיה של תאה וזה, אבל המשפט פשוט, הדבר שנעץ את האבו זה הדבר שהאדם לא נמשך אליו, וזה, וגם בקונטקסט זה ברור, אפשר להתלבט בכל מיני התלבטויות, אבל עקרונית הוא אומר, הם הזכירו מאכלים, מאכלים שהגשים אוכלים, זה דבר שהיצר טעם, נכון? בסך הזה זה דבר שהיצר טעם, יין זה דבר, זה הכל פיתויים, לחלל את השבת זה מאוד נוח, כמו שאמרתי בעולם הרומי זה ממש מוזר לא לחלל את השבת. המשוך זה גם משהו שיש לו רציונל, שנייה. וגם לבוש כליים, בסך הכל זה הגיוני, מה הסיפור הזה של ללבוש רק ממין אחד? בעולם עתיק שלהם המשאבים הם יותר מוגבלים, וגם לאלה שיש להם משאבים, אז אולי זה מאפשר יותר מנעד, יותר מגוון, יותר אסתטיקה. למה? זה הכל דברים שהלב נמשך אליהם, הוא יכול להבין אותם. הייתי, אולי בסך השדרן הייתי, עכשיו אני מבין, הייתי מחלק את זה בין מה שרציונלי ומה שלא רציונלי. וכל הדברים האלה רציונלי לכתוב בהם, והוא אומר, לא, אם יש דברים שהם, נגיד, לא יודע, תגידו, אתם דבר שאני רוצה לתאב לו? זה תרגיל מעניין, כי אולי זה לא כל כך פשוט עכשיו.
לא, יש לך אוכל שהוא תרומה ואוכל שהוא חולין. אתה לא חייב לאכול את התרומה. אז אני שואל לך את התרומה, לאחס.
זה מדהים, אתה, עוד פעם, אני אומר, סתם סוגריים, זה בדיוק הדוגמה, אתה מכיר את הגמרא בחולין, בעירובין, כנראה, אני... זה מהדהד אצלך, אני אומר לך, זה הגיע לך לכל מיני צינורות גם אם אתה לא עושה. כן, כן, אדם שיש לו, שבוחר לאכול בין משהו כשר, משהו שאיננו כשר, אז הוא כאילו זה שעושה לאחיס. זה מבחן הלאחיס שהציבו בהגמר.
למרות שזה לא יכול להיות אותו דבר. כאילו, אפשר להגיד שזה רציונלי לאכול עם לא בתרופות, אבל אפשר גם להגיד מה כדי לאכול עם לא בתרופות, זה לא שאסור לכם לאכול,
אתם יכולים
לאכול אחר. או אפילו כלאיים, זה לא ש... כאילו,
האיסור
הוא לא
לערבב
שתי סוגי
בדים,
כאילו,
תתפרו
את זה ואת זה,
וגם... לא, אסור ללכת עם בגד של הרישות, תתפרו
מזה ומזה. כן, אז
תסונות שחרו
מכמה זה היה נפוץ
על כלאיים. מאוד נפוץ, אני אמרתי. כן, פשטן זה בעד הזה, זה בעד גס יותר. שרוצים, כן, אין סיבה, זה משהו ש... יש הקשרים נוספים, אתם מכירים גם אולי, אומות העולם, דברים שאומות העולם מדברים עליהם. מדרש של, ומה אכפת לו אם הוא עורף אותו מהעורף, הוא בניגוד לחזיר. יש דברים שהאומות העולם דיברו עליהם. מה זה הדברים המוזרים האלה? לעומת הדברים האחרים שהם, הם כזה אוניברסליים, או עליהם משפחה טבעית, משהו כזה. אני חושב שזו ההבחנה. זה שאפשר לקיים, לחיות, תגיד, להיות יהודי מפונפן ודשן, ולשמור על כל הזה, זה לא הנקודה, אבל הנקודה היא מבדילה את הצד ההפוך של המשוואה. זאת אומרת, האם אדם שרוצה ללמוד, הוא מורד באופן שאפשר להבין אותו על רקע פסיכולוגי, או אופן שהוא רק שלמות. עכשיו, אני לא רוצה להגיד מה זה, שאי אפשר ללמוד על רקע פסיכולוגי איזה עושה. אורי, רצית להעיר, נכון?
רציתי להגיד שכשאנחנו קראנו את זה, אז ישר קפץ לנו שבעצם מה שמשפט בכל הדבר המסרה שמשפט בכל הדברים האלה, שזה הכל דברים חיצוניים. והסוף של הלאחס, כאילו, זה הכי גדול. שזה הכל דברים שבן אדם עושה דברים שהוא עושה. כאילו, יש לנו את הדברים שהם מאוד עיקרים לנו בדת, ואוטומטית, כאילו, כשאנחנו רואים שבת כשרות, ונידה. ולא כתוב פה נידה, כי נידה זה דבר שקורה בתוך הבית, ואם אתה לא שומר עליו, אפשר שאני פה לידה עם זה, אבל אם אתה אוכל בפרסיה, נבלות וטריפות, ומסר חזיר...
אומת פרסיה. תוסיפו את זה לרשימה, אוקיי.
ואין נסף, ומחלל שבת, והמשוך הזה, וגם לבוש כלאיים, מה שאתה לובש עליך, אז כאילו...
אז אם אני מבין נכון, זאת אומרת, אלה מעשים הצהרתיים, זה מה שאת אוספת...
זה מעשים הצהרתיים, והסוף זה האימא של ההצהרתי, כאילו זה עוד יותר.
אני נוטה לקבל את זה, אני רוצה... אוקיי, ג'ייסון?
כן, גם כאלה שבשל הכיוון הזה, שהם גם זה כאילו... אתה צריך לעשות את זה מאוד בדווקא, כאילו אם אתה חי בחברה יהודית או משהו שומר כשרות, אז לאכול שרצים או אולי לא שרצים, אולי חזיר שכאילו שצריך לגדל אותו, צריך ללכת את מי שלא שומר כשרות כדי להשיג אותו, זה כאילו שזה משהו שאפשר כאילו להבין אותו הרבה יותר בחוויה שלנו בישראל, אז כאילו, או יין נסף, שכאילו אתה צריך ללכת לאיזשהו עובד עבודה זרה כדי לקבל מיני יין נסף. זה עובר זה הרבה יותר דווקא מאשר דווקא חילול שבת אפילו פחות. כאילו זה, אני יכול לעשות זה...
בצינה.
בצינה.
עוד מושג.
כן.
כן. כן, התוספתא לא אומרת בצינה מפרסת, כן, פשוט אומרת מישהו אוכל את השבת, ולכן זה מה שאתה אומר, כן. אבל בכל זאת, למרות, יהיה את זה, אני מתלבט על זה במידה מסוימת, בכל זאת, המעשים האלה אין ספק שהם מעשים, אם היינו צריכים לדרג, כן, מעשים מהשורה הראשונה, מה הם חמשת המעשים הכי דקלרטיביים שהם אנטי-יהודים, או מה עשרת המעשים. נראה לי שרוב האירועים, המקרים שנזכרים פה, היו נכנסים מתוך הרשימה הזאת, לגבי כלאיים, שאלה מעניינת, אבל דווקא יש מקורות אחרים שגם כנראה שכלאיים היה בהם איזשהו עניין, היה שיח בין כזה דתי סביב הדבר הזה. אבל אני רוצה לשים את האצבע על עוד נקודה, בסדר? כי אני לא לגמרי יודע להכריע, אבל יהיה עוד נקודה במקור הזה. שתיים. אחת זה שכמו שאמרתי שהסיפור מקודם היה מוזר, הוא חריג בנוף התלמודי, גם התוספת הזאת היא חריגה. זה המקור היחיד, התלמודי בכלל, כמעט כולל את התלמוד הבבלי, שמנסה לתת מפרט, כיצד משומד. אגב, המקור הזה עצמו, יש פה כפילות, נכון? הוא בלול משני מקורות לפחות, הוא גם את השאלה הראשונה ואז את השאלה השנייה, מה שמסביר נועם למה יש כאן שבחקו, אבל המקור כלול משני מקורות, וזה גם, זו שאלה מעניינת, האם אולי הייתה רשימה מצומצמת, שהתמקדה במזון, ואחרי זה בא מישהו ועשה רשימה מאוחרת יותר. ואז אולי הרשימה הזאת התרחבה, במקור שלא הגיע להם, היא התרחבה עוד יותר לעוד דברים שמגדירים משומן. כן, אבל עצם האפשרות של השני המקורות פה היא מעניינת, אבל זה המקור היחידי שעושה לנו רשימה. ועכשיו, כמו תמיד שיש לנו רשימה, אני מקווה שזה מה שאתם עושים, אני בטוח שזה מה שאתם עושים או מתלבטות בזה כשאתם קוראות רשימה, ושואלות, האם הרשימה הזאת היא קונקרטית או מכלילה? כלומר, האם הרשימה היא רק המעשים האלה, או שזה דוגמאות? עכשיו, זו שאלה מאוד קריטית, כי אם זה רק המעשים האלה, אז אפשר להתפלסף פה עד מחר, התקנת, נעצרתי, אם זה רק דוגמאות, אז מה עשינו פה? כן, אנחנו לא יודעים. זאת שאלה קשה, ספרותית שאלה קשה.
מתי זה רק דוגמאות? יש מקומות שזה בפולט שזה רק דוגמאות בתוספת שעושים רשימה של דברים?
אני לא מוכן לשאלה. למרות שאני באמת, כשאני קורא רשימות, אני תמיד אני עסוק בזה.
יש אפילו, אין אמורים להקלות, אפילו מקום שקורא שכתוב פה אח. כאילו זה רבי
יוחנן,
זה דבר כללי, כל פעם
שיש
רשימה זה לא באמת רשימה.
כן, זו שאלה מבחינה, אם אנחנו ניסים לדייק, השאלה אם זה באמת היו אופני קריאה שונים של הרשימות האלה. כי מה שאתה מציג, פשוט אמור הייתי מוכרת יותר. אני חושב, למשל, משנת אלו נוחלים. מכירה?
לא.
הפרק בבבא בתרא שעוסק בירושה. יש שם רשימה, זה מבנה של טטרה או שלושה צדדים או ארבעה צדדים של משוואה, אלו נוחלים ומרחילים, אלו נוחלים ואינם מרחילים, אלו לא נוחלים וכן מרחילים, אלו לא נוחלים ומרחילים. כן, יש שם מהם, ואז הוא רשימה. אז שם זה רק דוגמאות, אני חושב, באופן די הכרחי, ואולי יש עוד, אבל שאלה טובה, אבל אנחנו צריכים להסיד את השאלה הזאת על רשימה, אני חושב שזה לא מובן מאליו שזה מקרים אלה ואין מלטם. אחרי שאני אומר את זה, אני חושב שפה זה, אני לא מוצא שום הד לשום מעשה אחר ושום מקום אחר, אז הנטייה שלי להבין פה את זה כמעשים דווקאים, והמחלוקת בין התנאים אולי מחזיק לזה. מי רצה להעיר? מי?
אנחנו ניסינו לחשוב כאילו מה זה
האפילו
והשאלה הזאת, כאילו מה
הכוונה
שלה, ואז כנראה שכל אפילו מתייחס לזה שונה. אז דווקא אני כן, כאילו, חשבתי על זה את הקטגוריות, וכאילו...
קטגוריות, כלומר, יש עוד מעשים נוספים שיכולים להיכנס בזה.
כן.
אוקיי.
שכל הדברים הראשונים, אז הם דברים שממש משייכים אותה החוצה. כן, גם השורגי נסף, כאילו, זה ממש עם...
אמרנו שזה הצהרתי.
כן, אבל לא רק שזה הצהרתי, שאתה, כאילו... שהם משייכים אותך לקבוצה, כאילו, יש את היהודים שעושים ככה, ויש את העם שעושים ככה, ואז כשאתה עושה את הדברים האלה, אתה כנראה, אתה עושה אותה איתם, כאילו, אתה משתייך במובן מסוים לחברה הזאת, וזה מאוד מתחבר לכל מה שלמדנו על המשומר, שהוא יוצא החוץ. ואז כלאיים, אז כאילו אמרנו שאולי כלאיים זה לא ממש מגדיר אותי, כאילו, אני יכול ללבוש כלאיים מתוך החברה היהודית, וזה לא כזה ממש מוציא אותי החוצה, זה לא, אני לא יכול לעשות את זה ליד החברים היהודים שלי, כאילו, אבל זה עדיין משהו שהוא קצת יותר
פומבי,
ולא, והדברים האחרים, אני חושבת דברים, כאילו, אם קוראים את זה ככה, אז דברים שאנחנו לא חייבים להם, אז אולי זה גם דברים שהחברה החיצונית לא דווקא עושה אותם, כאילו, אם אין פיתוי לעשות את זה, אז יש סיכוי טוב שכאילו שכנים לא עושים את זה. ואז זה דברים שהם אולי אפילו לא משייכים אותי לחברה החיצונית, אבל הם עדיין הופכים, כאילו, עצם העובדה שאני עובר על עבירות, כי הכל זה לאו, כאילו הכל זה דברים שאסור לעשות ולא. אז אם אני עובר על עבירות, אז אני מוציא את עצמי. כאילו גם אם אני לא עובר אליהם ועושה דברים איתם ומנסה לשייך את עצמי החוצה, אז אני עדיין...
יכול להיות, אני לא... את מבינה אבל שהם לא חלוקים? כלומר, או שהם כן חלוקים.
לא, שכל אחד מוסיף רובד, שהרובד הראשון אומר, כל דבר שאתה הולך ונהיה חלק מהחברה החיצונית.
אבל את אומרת, מוסיף ולא מערער על ה...
כל אחד מוסיף על מה שהיה קודם. כן. כי זה אפילו,
יכול להיות, אני לא דוחה את זה. אני לא אגיד את זה, יש סתם, אני מניח שרובכם לא עיינתם בתוספת ההוראיות מעולם, אני רק אגיד שזה שזה נמצא שם זה נורא מוזר. אז אני, המבנה, המקום שזה בתוך ה... הוא גם רומז לזה, שזה מעשים שדווקא בלשון הכתוב אני אגיד, עושים ביד רמה. כן? זה דברים ש... שמעיזים בהם. זה אפשר ללמוד מההצבה של ההלכה הזאת, בתוך הקשר שהוא לחלוטין לא צפוי ומפתיע.
גם מגלה פנים.
מה זה?
מגלה פנים בתורה.
זה לא נזכר שאני חושב, אבל יש את הדרשה על העושה ביד.
זה רק נפש שעושה ביד.
כן.
עכשיו, אני מבין שזה תוספת לגבי קלעיים, אני לא מבין בבגדים, אבל יכול להיות שיהודים נקרו בלבושה, אבל לא בגלל שהם לבשו מגבעת, הגויים הסתובבו בקלעיים, כי זה היה חזק יותר, היה יפה יותר, היה זול יותר, משהו כזה. ברגע שאדם לא לבש קלעיים, אז יהיו אותו כיהודי. ואם האדם הזה כן לבש קלעיים, אז הוא מצטרף לחברה שמסביב, כשהוא אוכל איתם ושותה איתם, הוא גם מתלבש אותם.
אני נוטה להסכים, אני חושב שיש עוד... צריך לעשות את העבודה סביב הדבר הזה, הקלעיים, אבל... אבל אני חושב שזה זה הולך לשם, מה שאני זוכר, שזה לא היה משהו ניטרל. איך הייתם מתייחסים למשומד לאור התוספת הזאת? כלומר, יש פה מבחינת הסנטימנט. חבר, שמא, שונא, משלנו, מבפנים, מבחוץ, מה... מבחוץ.
הוקעה.
איך? הוקעה. הוקעה. איך השגתם את זה? זה מעניין.
אבל
לא אומרים על שום דבר. זה מאוד לא ניטרלי, ברור שהמעשים הם מעשים שליליים, אבל מה נגזר מזה? אוקיי, הוא עשה...
הייתם משומע, מי שעשה חטאים חמורים.
ואז מה? ואז מה...
ואז הוא לא... או בגלל מה שראיתם אמרו, או שהוא עושה משהו שהוא מוציא את עצמו מן הכלל, או שהוא עושה משהו שהוא... שאנחנו
נוציא
אותו מאיתנו, אבל דברים, זה כאילו לא, זה לא נשמע חטאים בקטנה.
לא, ברור.
לא, זה נשמע משהו שהוא...
אבל אני רק אומר שהתוספתא לא גוזרת מזה איזושהי מסקנה, איזשהם...
אין הסתם מסקנה כלום שהיא כן גוזרת, כי הוא צריך להגדיר אותו. כלומר, לא סתם יגידו, איזה
יום
משומד? מה עושים משומד? לא עושים כלום.
מן הסתם הוא לא, אני לא יודע מה הם עשו את זה. אני לא יודע מה הם עשו את
זה.
זה באמת חסר הקשר
לתוספתא, זה
כל זה. אבל כנראה עשו איזה משהו.
מה זה עושים
את הדברים? כדי שיהיה להם השפעה במציאות. אני לא יודע, אבל באמת סנטימנט אנונומיש
מה... במקום...
אין פה סנטימנט.
בתוספת אין זה שום נפקמין, אפילו יותר מזה, כי המשנה המקבילה מדברת על מה ההבדל במישהו ששומע לבדין שאומר לעשות משהו, ומכיו זה מישהו שפשוט מקשיב לעצמו ולעשות דבר אחר. אז יכול להיות שזה בדיוק ההפך, שמה שהתוספת הזאת עושה זה כזה, יש לנו רשימה של הוראות, אנשים שמורים לעשות הלכה לנכון, ויש כאילו סתם אנשים שעושים דברים בבית שלהם, שזה לא קשור, כאילו.
זה נורא קשה להבין על הדבר הזה. אני אומר את זה בניגוד, נגיד, ל... אנחנו צריכים לסיים, אז אני ממש אגע בעוד שני דברים. לא יודע מי מכם הגיעו לתוספת הבמה מציעה, זה אצלי מספר 13, המינים המשומדים המסורות מורידים ולא מעלים. זה מקור שהוא אי אפשר להתבלבל, כן? קודם כל, אתם רואים שהמשומדים מועלים, מועלים או מורדים לדרגת מינים, כן? בין השאר. והכוונה מורידים ולא מעלים, זאת אומרת שבאופן אקטיבי אפשר או מותר או כדאי, אני לא יודע, להוריד אותם אל הבור שממנו הם לא יוכלו לצאת. ואם אתם שומעים אותם, הולכים ברחוב ושומעים אותם קוראים לעזרה, אז לא מעלים אותם. כלומר, זו עמדה מאוד חריפה כלפי האנשים האלה. מינים משומדים במסורות. אז אני, פה אני מנגיד את זה לתוספתא באוריות, ששם הם עשו דברים חמורים, אבל לא בטוח שיש לזה, התוספתא בכלל לא גוזרת מזה איזשהו לא רגש ולא פעולה שנגזרים מזה. מצד שני, פה למשל תוספתא בחולין, מקום מספר 11, הכל קשרים לשחות, אפילו קוטי, אפילו עורל, אפילו ישראל משומד. זה מנוגד למין ולגוי. זאת אומרת, המשומד במקרה הזה נכנס לתוך אנשים ש... תזכיר לי, איך קוראים לך?
מים.
מים. הגדירה את זה, אהבתי את ההגדרה שלך, שמים הם לא בדיוק, זה לא בדיוק באשמתם. זאת אומרת, שקוטים זה שהם בעצם שומרונים, שהם עצמם ראו את עצמם כישראל לכל דבר, וחז"ל ראו אותם כלא ישראל, אבל גם ידעו שהם שומרי מצוות לכל דבר. הראל זה מישהו שעושה משהו שהוא אולי באשמתו, אולי באחריותו, לא באחריותו, הוא לא עשה משהו מאוד נדרש, אבל הוא יהודי לכל דבר, חלק מהקהילה, וגם המשומד בהקשר הזה, נתפס כאחד מהמעגל, שאני חושב שאולי זה אפשר כזה לגיטימי, אבל לא הכי לגיטימי. מה זה? כן, הוא בתוך, וזה, לא, בתוך הקבוצה שלנו, ויש את האלה שלו, ולכן יכול לשחות חולים. ופה סנטימנט הוא אחר, אני חושב שהוא אחר. גם אם הוא, אם המעשה הוא שלילי, אז זה רחוק מאוד מלהרוג אותו. אז אם לאסוף את כל המידע הזה, המקורות האחרים בעצם, אני חושב, מצטרפים לאחד משלושת הקווים האלה, זה שיש מקורות שבהם משומד, אני לא יודע, לכן אני לא יודע מה הוא עשה, מה הוא כן, יש פה כל מיני, חוץ מהתוספת הבוראיות, בדרך כלל קשה להצביע על דברים יותר קונקרטיים, והתוספת הבוראיות היא מאוד חריגה. אז אני לא יודע להצביע מה הוא עשה, אבל כן אני יכול להצביע על זה שמקורות שונים משקפים עמדה שלה כלפי המעשה הזה, כי יש כאלה שמתייחסים לזה בתור באמת אחד הדברים החמורים ביותר, שזה עמדה שזכתה אחרי זה במשך הדורות, להדל הגדול ביותר, יש מקורות שמתייחסים לזה באופן יותר, זאת אומרת, הוא אחד משלנו, שהוא שוחט, הוא צריך להחזיר לו עבודה, ועוד דברים כאלה, ויש מקורות שבהם קשה לנסח עד כמה זה חמור, עד כמה זה בלתי נסבל. ברור שיש משהו שלילי, אבל איפה זה עולה בסקאלה זה קשה לו. אז תודה רבה. שבוע הבא אנחנו צריכים לעסוק בסיפורים, קליל את האווירה. נתראות.